64 בעד, 0 מתנגדים, כל חברי האופוזיציה יצאו מחוץ לעולם. החוק לביטול עילת הסבירות מאושר לפני קצת פחות מחצי שעה, למרות ניסיונות הפשרה האינטנסיביים שהתקיימו מאז נחת כאן הנשיא הרצוג, ולאורך כל היום הזה בכנסת, אנחנו כבר במשחק חדש. ארגוני המחאה לא ירגיעו את השטח, משרתי המילואים ימשיכו לא להתנדב, הפוליטיקאים ימשיכו להתנצח, להטיח בוץ ולהביך את הציבור שבחר בהם ומתבייש ברבים מהם. טובי הכלכלנים והמומחים למשפט מהארץ ומהעולם ימשיכו לשלוח הערות אזהרות חמורה על עתידה המעורפל של ישראל, וגם אם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ישלח 1,000 מסרים לראש הממשלה ולא יענה בהבנה, החוק לביטול עילת הסבירות בוטל. נעבור עכשיו לכנסת, שם ראש האופוזיציה יאיר לפיד נועם כרגע, נשמע חלק מהדברים שלו.
אל תפגעו בקשירות צהל ובמוכנות שלו, כל עוד אנחנו לא יודעים מה תהיה פסיקתו של בגץ. אנחנו לא מרימים ידיים ולא מבטרים. זה מה שיקבע את גורלה של המדינה שבורת הלב שלנו. זה המשבר הלאומי הגדול והמסוכן ביותר שאיתו התמודדנו. הוא לא קרה בגלל אויבינו, אלא בגלל ממשלה קיצונית שלא אכפת לה מהכלכלה, לא מהמשכנתאות, לא מהיחסים עם העולם, ולא מהקרע בעם ישראל. אין אזרח שלא ירגיש בכיסו את הנזק הכלכלי של היום הזה, אין ישראלי שפרנסתו לא תיפגע. המשבר הזה מאיים לפרק אותנו, כי יש פה ממשלה קיצונית שרוצה להגיד שהיא ניצחה אפילו אם המחיר הוא שכולנו מפסידים. היא לא ניצחה, כי המאבק לא נגמר, הוא רק התחיל. תודה רבה.
כך יאיר לפיד קורא.
עכשיו נאמר שלום לחברת הכנסת השרה לשעבר קרין אלהרר, יש עתיד. שלום קרין.
שלום ענת. שלום.
זה כבר אולי מאוחר מדי לשאול למה לא הגיעו לפשרה, אבל אני כן שואלת אותך, מה הצעד הבא?
תראי, קודם כל, זה יום עצוב מאוד למדינת ישראל. זה יום שבו באמת הבנו שאין ראש ממשלה בישראל. רק הקיצוניים נותנים את הטון, והם אלה שהביאו אותנו עד הלום. אנחנו כמובן נפעל במישור המשפטי. ואת יודעת, המאבק הוא מאבק ארוך. נעתור לבג"ץ, כפי שאמר יאיר לפיד, ראש האופוזיציה. ואנחנו מאמינים שבית המשפט העליון, שהוא החומה האחרונה, לא ייתן למדינת ישראל לשקוע, ולהיות פחות מדמוקרטיה מלאה.
כן, אנחנו כבר יודעים שיש בגץ אחד מוכן, שהוגש על ידי עורך הדין גלעד שר. את יודעת על עוד בגצים? את אומרת ש...
אני יודעת על עוד הרבה מאוד ארגונים שמגישים, ואני אומרת לך שגם מפלגת יש עתיד, תגיש כבר מחר את הבגץ.
אוקיי, עכשיו יש גם סיכוי שבגץ ידחה את העתירות האלה מתוך הרצון לא להגיע להתנגשות חזיתית בין שני הכוחות הללו. ואז מה?
ענת, קודם כל אנחנו כבר בהתנגשות חזיתית. כי בסופו של דבר החוק הזה שעבר הוא לא סתם עוד איזה סעיף. מדובר בחוק שבעצם מבטל את היכולת של אזרחים לקבל שירות טוב והגון מהממשלה שלו. מדובר בשרים שיוכלו למנות את מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים, לפטר את מי שהם רוצים, מתי שהם רוצים, כולל את שומרי הסף, מי יגן על האזרחים.
האם את יודעת, שהדבר הראשון, האם את יודעת דבר ראשון, קרין אלהרר, שהמועמדת הראשונה לפיטורין זאת היועצת המשפטית לממשלה?
תראי, לא צריך אותי, שמענו את הישיבת ממשלה ההזויה והמבישה שהם ניהלו כשהיא הייתה בחדר. הם בפניה אמרו לה שהם מתכוונים לפטר
כן,
אותה.
כן, אבל זה היה לפני 10 ימים, השאלה בסדר. אם מהימים האחרונים את יודעת...
כל מה שקרה, ענת, כל מה שקרה מאז אותם 10 ימים, הם העבירו חוק שמאפשר להם לעשות את זה. וכל מה שקרה בתווך. אני באמת נחרדת. מהתהום שישראל הגיעה אליה. זה לא דבר של מה בכך. תראי, אני באמת הגעתי למצב שאני מבטיקות המשכן. היו פה מחלוקות תמיד. קואליציה ואופוזיציה תמיד היו חילוקי דעות. לעולם, אבל לעולם, לא הוצאה הצעת חוק כזאת. ובטח שלא עברה. נתניהו כל השנים בלם אותם. ותראי באיזה מצב הוא היום. מי אמר לו לא? בן גביר.
תגידי, את יודעת לאן הוא נעלם? כי הוא היה אמור לנעום אחרי יריב לוין, והוא פשוט נעלם מהמליאה, הוא יצא. מה קרה שם?
אני מניחה שהוא מאוד מתבייש באירוע. אין לי הסבר אחר.
פשוט ככה.
מה הוא יגיד לביידן, שהוא הבטיח לו לרכך? מה הוא יגיד למשרתים? מה הוא יגיד לחיילים? שמי יגן עליהם? לאורך כל השנים, בית המשפט העליון היה חגורת ההגנה המשפטית של החיילים לפני המוסדות הבינלאומיים. כשמורידים לו כוח, הוא פחות עצמאי. כשהוא פחות עצמאי, יש פחות חגורת הגנה. מה הוא יגיד להם?
כלומר, ראש הממשלה לא משמעותי בכל האירוע הזה, זה מה שאת אומרת.
ראש הממשלה הוא ראש הממשלה בקומה.
משפט לא פשוט?
לא כאן.
תגידי, את יודעת מה היה? לא, אבל את... רגע, שנייה.
שנייה,
הוא ישב באמצע, וישב מצד אחד שר הביטחון יואב גלנט, מצד שני ישב שר המשפטים. מה היה שם על הראש שלו, את יודעת?
אני לא יודעת, כי אני לא יושבת לידם, אבל אם אני הבנתי נכון מההתרחשויות במליאה, גלנט ממש ביקש שיתנו לו הזדמנות לאיזו הסתייגות. זה מחזה מחמיר, ששר הביטחון לא מסוגל להעניק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
אוקיי, עכשיו עוד שאלה אחת. את חברה בוועדה למינוי שופטים, נבחרת כחוק ברוב עצום, ושר המשפטים אומר, אני לא אכנס את הוועדה, כלומר אין לזה שום משמעות. האם אתם יכולים לעשות משהו בעניין הזה?
הודענו שאנחנו נעתור, הוצאנו מכתב מיצוי הליכים ועתירה בדרך.
גם בעניין הזה של הוועדה למינוי שופטים?
בוודאי. תקשיבי, ענת, הוא לא מעניש אותי. הוא מעניש את אזרחי מדינת ישראל שרוצים להגיע לבית משפט, שיש מחסור עצום בשופטים שהולך וגדל.
תזכירי לנו, קרין אלהרר, כמה שופטים חסרים?
עשרות שופטים. עד אוקטובר יהיו חסרים למעלה מ-60 שופטים.
כן, וכל האנשים שמחכים למשפט שלהם שנים.
את יודעת, היום את רוצה לקבוע תור להוכחות, מועד הוכחות, לפחות שנה וחצי.
האזרחים צריכים להבין את זה, אבל אני חושבת שזה לא מספיק מובן. חברת הכנסת קרין אלהרר, השרה לשעבר, יש עתיד חברה בוועדה למינוי שופטים, חשוב מאוד לציין את זה בהקשר הזה. אני מודה לך, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. צביקה, שלום.
שלום, ענת.
טוב, בסוף, 64-0, זו השורה התחתונה. כל חברי האופוזיציה יוצאים מחוץ לאולם, לא מצביעים, קוראים בשמם, אחד-אחד יוצא. בוא תכניס אותנו קצת למה שהיה במהלך כל היום הזה, צביקה.
קודם כל, ראש הממשלה בנימין נתניהו ניסה, אני חושב, עד כמעט הרגע האחרון, לראות אם הוא מצליח לשכנע את יריב לוין ואת איתמר בן גביר, להכניס איזושהי פשרה, גם שר הביטחון יואב גלנט, שראו אותו מתרוצץ במליאה בין יאיר לפיד לבין אריה דרי, והוא גם תועד אומר, הוא ויריב לוין ככה ממש התווכחו כשבנימין נתניהו בתווך בשולחן הממשלה במליאה, שיואב גלנט אומר ליריב לוין, תן משהו, ושום דבר לא קרה. בליכוד עלו הצעות שאפילו ינסו לא להכריז על זה, שאם בתוך שבוע תהיה הסכמה, אז החוק ישונה, אבל בעצם מה שקרה הוא שהחוק יתקבל as is, ואפילו החוק אפילו יותר, הוא לא רק שהוא לא מרוכח, הוא
לא,
יותר נוקשה.
לא, זה החוק המחמיר, בדיוק.
המחמיר, ובניגוד לדבריו של נתניהו לפני כמה שבועות, שהחוק בעצם ירוכח. ואנחנו מספיק שנים מכירים את הכנסת, אני בכל אופן, 40 שנה, כל חוק שמגיע לוועדה עובר איזשהו שינוי, וכמעט אף חוק לא נכנס ויוצא באותו נוסח. והחוק הזה, לא רק שהוא לא יצא ונכנס באותו נוסח, הוא לא הוקל, אלא בעצם אף הוקמר.
כן,
וזה בעצם מראה שנתניהו לא מצליח לשלוט בקואליציה שלו.
זהו, נתניהו לא שולט, נתניהו גם לא נמצא ולא נואם בסוף, או לא נותן איזושהי הצהרה בסוף האירוע הזה, של ה-64-0, קצת מזכיר לי את ה-11-0, אבל מכיוון אחר.
הוא לא היה במליאה בכלל, הוא הצביע בהצבעה השמית ויצא.
איפה הוא אבל? מישהו יודע למה הוא נמלט, או לאן הוא הלך, או מה הוא עושה כרגע?
אני מניח שלא נוח לו לומר לנשיא ביידן ולחברות הבינלאומיות לדירוג אשראי שהוא הבטיח להם שהחקיקה תקודם בהסכמה, לא נוח לו להגיד שהוא לא הצליח לעשות את זה, שהוא לא סיפק את הסחורה בעצם.
כן, בבקשה צביקה.
תראי, החברות הללו עוקבות אחר הנעשה בישראל, עוקבות אחר חוסר המשילות, ולא מן הנמנע שהחוק הזה בעצם יראה להם שהממשלה בעצם, שמעמדו של בית המשפט בעצם נפגע, גם של שומרי הסף, ולא קיים חשש שהם יורידו את דירוג האשראי של מדינת ישראל.
כן, אנחנו כבר ראינו ממש איך שהחוק הזה עבר, החוק לביטול עילת הסבירות, שהדולר מזנק, והמדדים יורדים, ירדו ביותר מאחוז, וזו התגובה הכי טבעית שיש. והשאלה היא מה עכשיו, כלומר, גם הוועדה למינוי שופטים, לוין לא רוצה לכנס אותה. הבגצים בעניין ביטול של הביטול של החוק לעילת הסבירות, כבר מוגשים, גלעד שר הגיש בגץ ראשון, קרין אלהרר אומרת, גם אנחנו מגישים מחר, ויש עוד הרבה בגצים בקנה. השאלה אם בסוף, איך בית משפט ינהג? כלומר, יש מצב שבית משפט ידחה את כל העתירות האלה.
לא, אנחנו לא יודעים לומר היום איך ינהג בית המשפט, אבל בהחלט בית המשפט העליון נמצא פה בדילמה, כי מצד אחד אנחנו רואים איך החוק הזה בעצם מתקבל, ומצד שני, כל החלטה שלו לצטול את החוק, כי יש לה השלכות כמובן ביחסים עם הרשות המבצעת.
כן, עוד שאלה אחת, צביקה, בעניין האופוזיציה. יאיר לפיד, שמענו אותו קודם, אומר, זה לא סוף פסוק, זוהי רק ההתחלה, למה הוא מתכוון, אתה יודע?
תראי, סך הכל, אני חושב שגם ביש עתיד מאוד מאוד ככה בהלם, כי בכל אופן ביממה האחרונה ראינו שיאיר לפיד היה מוכן לבוא לאיזושהי פשרה, גנץ דווקא הקשיח את העמדות שלו. ובסוף, כפי שאמרו ביש עתיד, נתניהו נשאר אותו נתניהו, ואי אפשר להגיע איתו להסכמות. אני מניח שהמאבק של האופוזיציה ילך ויחריף.
כן, גם
לפי הצרות שלהם.
אז זהו, בדיוק. אז כי במהלך ה-24 שעות האחרונות היה נדמה שלפיד טיפה מתרקח לכיוון הליכוד, וגנץ דווקא עמד על הרגליים האחוריות, ויכול להיות שלפיד, ותכף נבדוק את זה עם מישהו מאנשי המחאה, לפיד בסוף נכנע ללחצים של אנשי המחאה, והקשיח גם הוא את עמדתו, וזה הלך באמת בהתנגשות חזיתית.
אני יודע שביש עתיד אמרו היום בצהריים, שהם בעצם ראו שעם נתניהו אי אפשר לסגור הסכמים, כיוון שהם רצו להגן בחקיקה את ההקפאה של המשך יתר מהלכי החקיקה, ובליכוד לא הסכימו לכך, מה שהוכיח לטענת יש עתיד, שאין בליכוד אולי נכונות ליישם את זה, ולכן הכל התפוצץ.
אוקיי, צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, צביקה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ואנחנו רוצים לשמוע קצת מהקולות שהיו שם כשהתחילה ההצבעה הזאת, ואיך חברי האופוזיציה צועקים לעבר חברי הקואליציה, בושה.
עידן רול אינו נוכח, אפרת רייטן מרום, אינה נוכחת, יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת, אלון שוסטר, אינו נוכח, אלעזר שטרן, אינו נוכח, מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, נאור שירי, אינו נוכח.
שלום זוהר לבקוביץ'.
היי, שלום.
שלום, שלום, יזם הייטק מאנשי המחאה, נגד הרפורמה, ההפיכה המשפטית, מה עכשיו?
יום עצוב נורא, לא? אבל את יודעת, אנחנו יזמים, יש ימים קשים, וממשיכים הלאה, זה לא שנוותר, זה לא שנוותר על המדינה הזאת שעבדנו כל כך קשה בשבילה. הפסדנו אולי את הקרב, אבל את המלחמה אין לי שום ספק שננצח עם כל הכוחות שלצידנו.
איך מנצחים כשבעצם החוק הזה עובר בכנסת, 64 נגד 0, כולם היו בחוץ, כל האופוזיציה, לבד מבגצים, מה אתם יכולים לעשות כרגע? תכף נדבר גם על ההשפעות הכלכליות של העניין הזה.
בתור התחלה חשוב לזכור שאנחנו היום, כמה שזה יום שחור, כמה שזה יום קשה ונורא, אנחנו במקום יותר טוב ממה שהיינו יכולים להיות במרץ. במרץ הם רצו להעביר דברים הרבה הרבה יותר קיצוניים, אז כבר ייקחנו קצת את הטירוף. לא לגמרי, לא הצלחנו עד הסוף, אבל בשלב הבא נמשיך. ביבי מחר סיפורים לעולם, לוועדות הדירוג הכלכלי, לביידן, לאחרים, שהוא יעשה את זה בהסכמה. עכשיו הוא צריך לחזור אליהם ולהגיד, אופסי, אבל זה לא היה בהסכמה. אני חושב שהלחץ שהולך להתחיל להיות מופעל עליו מכל העולם, הולך להיות נורא והיום. הלחץ מהצבא, הלחץ מהכלכלה, הלחץ מההייטק, הולך להיות נורא והיום. ולא כי אנחנו משחקים, לא כי אנחנו רוצים להלחיץ, אלא כי באמת המצב נורא והיום. ואני חושב שאנחנו נתחיל לראות די מהר שמנסו להתקפל, שמנסו לעשות צעדים אחורה, כי אין להם ברירה. כי בסוף ישראל היא חלק מהעולם, והיום היא חלק פחות רצוי בעולם.
איך אתה רואה את זה כשלראש הממשלה אין בכלל השפעה, ואנחנו רואים שמיד איך שההצבעה מסתיימת הוא פשוט נמלט. כלומר, אף אחד לא יודע איפה הוא היה אמור לצאת, איזושהי הצהרה, הוא נעלם. אז למי יש השפעה? ליריב לוין או לנתניהו? שהוא ראש הממשלה והשפעתו, הוא ראש ממשלה חלש.
הוא ראש ממשלה מאוד מאוד חלש, אני חושב שהוא ראש ממשלה מאוד בעייתי בתקופתנו. אם אני משווה את זה למנכ״לים, אני יודע לעבוד עם מנכ״לים, הייתי מנכ״ל הרבה שנים מחיי. א', הוא נכשל כבר בשלב שהתחילו ההתראות מהצבא והכל, ובמקום לכנס קבינט, במקום לכנס את ועדת החוץ והביטחון, הוא יתעלם. וגם עכשיו זה שהוא בורח, מנכ״ל צריך לעמוד על שלו, להעביר את ההחלטות שהוא רוצה. להילחם, ואם יש איזה סמנכ״ל בעייתי, משחררים את הסמנכ״ל הבעייתי, לא משחררים את החברה כולה שתלך לאבדון. אני חושב שהוא כושל בתפקידו, אני חושב שהוא כושל, אם הוא היה מנכ״ל של חברה, החברה הייתה כבר נסגרת מזמן, המשקיעים היו ברוכים מזמן. עצוב לי.
מעניין מה שאתה אומר, כי הוא איש כלכלה, אתה יודע.
הוא היה איש כלכלה, הוא היה הרבה...
ראש הממשלה הוא מר כלכלה, והוא גם עבד בעסקים, כלומר זה מאוד, יש פה איזה דיסוננס כזה בין האישיות שלו לבין היכולות שלו, לבין מה שהוא היה ומה שהוא עכשיו.
לא, אני אמרתי את זה, אבל את יודעת, מה שרץ היום ברשתות, מדינה או חנינה, אני חושב שזה הסיפור בסופו של דבר. והוא בחר לדעתי את הצד הלא נכון בסיפור הזה, והוא שם את טובתו האישית וטובת שותפיו, אז זה טובת המדינה, וזה היום ברור מתמיד.
תגיד, זוהר לבקוביץ', אתה יכול לתאר לי מה הלך בחוץ ככה במהלך כל הבוקר הזה? ליוויתי את המאבק הזה של כל אנשי המחאה, צפיתי משבע בבוקר כולם מחוץ לכנסת, והיה איזה רגע אפילו שהיה רושם שמנסים לפרוץ פנימה, למרות ההבטחות שזה לא יקרה.
לא ניסו לפרוץ פנימה, ממש לא. אני הייתי שם, הייתי בשורה הראשונה, בכוונה בשורה הראשונה, על מנת שמי שירצה לפרוץ גם יפרוץ דרכי, אף אחד לא ניסה לפרוץ. אני חילקתי שם כרטיסים לאנשים, הכל בסדר. עבורי זאת הייתה תחושה של התעלות רוח של ישראל הטובה והישנה, כמו שהרגשתי לפני יומיים כשעלינו לירושלים. ליוויתי את הקילומטרים האחרונים של העלייה. פשוט ישראל הטובה, ישראל הנאמנה, אנשים שאוהבים את המדינה הזאת, אנשים סופר ערכיים. כיף לראות את זה. אני עזבתי את האזור לפני כ-20 דקות כשהרגשתי שזה מתחיל להתפתח לאלימות, שהביאו פרשים והכל.
כלומר, יש אלימות שם. כרגע יש אלימות.
אני לא ראיתי אלימות, אבל הגיעו פרשים, הגיעו הכל, התחילו קצת לדחוף. אני ברגע זה עזבתי הצידה, אז אני לא יודע מה יש שם כרגע.
זוהר, אתה הולך, יכול לומר לי מה מתוכנן, איזה צעדים מתוכננים מבחינת המחאה מכאן קדימה?
מה מתוכנן? את זוכרת, כשקמה המדינה, כל אחד לקח דגל וזמבורה ויצא לרחובות, אז היום אנחנו מרגישים בדיוק במצב והפוך, כל אחד לוקח דגל וזמבורה.
כן, אבל את זה עושים כבר 7 חודשים, אז מה?
היום נעשה את זה יותר חזק, ונמשיך מחר ונמשיך, אנחנו לא נוותר פה אף פעם, זאת המדינה שלנו, נלחמנו בשבילה, בנינו אותה.
לא, אני רוצה להבין פרקטית, זה יהיה יום-יום, זה יהיה בצורות אחרות, כלומר, מה המשמעות של לוקח דגל וזמבורה? כי את זה אנחנו מכירים.
אני לא יודע, אבל נכונים לנו עוד הרבה צעדים ועוד הרבה התפתחויות. יש פה הרבה קבוצות שעובדות על זה, אני גם לא רוצה לפרט יותר מדי מן הסתם, וגם לא את הכל אני יודע. אבל אנחנו לא נוותר, ואנחנו נבנה מחדש, בנינו את זה פעם אחת, נבנה את זה שוב, זה יום שחור עבור כולנו.
כלומר, זה לא שמחר המחאה דואכת.
לא, זה ממש לא, המחאה לא דואכת, אני לא יודע איך עכשיו הטייסים והחירניקים וכולם יגיבו אחרי שזה עבר. אני יודע איך משקיעי הייטק יגיבו שהם כבר ככה התחילו בריחה מוחלטת מכאן, היום זה עוד יותר.
רגע, לא, אבל זה חשוב, זה לסיום. מה אתה אומר, משקיעי הייטק? שאתה יודע איך הם יגיבו עד עכשיו ואיך הם יגיבו מכאן והלאה?
שוב, אנחנו חצי שנה אומרים מה יקרה להייטק, וכל מה שאמרנו קרה וגרוע מתח. וכל פעם אנחנו אומרים, אבל אם נעצור עכשיו, עוד נוכל לתקן.
אוקיי,
וכל פעם המחיר של התיקון עולה.
אתה מכיר אנשים שמתכוונים לברוח הלאה?
האמת, אני לא מכיר אנשים שהיום משקיעים בישראל. ההשקעות פה עצרו בצורה די מוחלטת, 70% יצירה בהשקעות. סטארט-אפים חדשים, אם נפתחים והם בודדים שבבודדים, רושמים את עצמם בדלאוור ולא בתל אביב. ההייטק בנטישה די מוחלטת, חייבים לזכור ש-90% מכספי ההייטק מגיעים מארצות הברית ומאירופה.
כן.
ווואלה, היום אנחנו לא נראים שם טוב, ממש לא נראים טוב,
אוקיי.
ויש להם הרבה אלטרנטיבות השקעה אחרות.
טוב, לצערי. אנחנו נמשיך ונדבר על זה, זוהר לבקוביץ', יזם הייטק מאנשי המחאה נגד הרפורמה המשפטית. תודה רבה, זוהר.
תודה לך.
תודה, פרסומות. אנחנו ממשיכים למי שבמקרה, במקרה פספס, 64 בעד, זו התוצאה, אפס מתנגדים, לאחר שכל האופוזיציה יצאה שם-שם, אחד-אחד החוצה, מהמליאה בזמן ההצבעה, על ביטול החוק לעילת הסבירות. יניב לוי, יושב ראש אגף ההסברה בהסתדרות, שלום יניב.
שלום ענת, צהריים, אני לא רוצה להגיד את המילה טובים, פשוט נגיד צהריים.
צהריים תגיד.
צהריים,
נכון.
צהריים.
שמע, יושב ראש ההסתדרות נכשל?
למה את חושבת שיושב ראש ההסתדרות נכשל? למה להפיל את כל התיק הזה על יושב ראש ההסתדרות?
כי אני מדברת איתך בתור ראש אגף בהסתדרות.
אני בסדר, אבל להגיד עליו שהוא נכשל, היחידי שהיה לו עומד, סליחה על הביטוי, היחידי שהיה לו ביצים בחודשים האחרונים במדינת ישראל, ולהגיד עליו נכשל, זה לא מתאים לך להיות דמגוגית. ארנון בר דוד ב-27 במרץ קיבל החלטה מאוד גדולה ואמיצה ויצא לשביתה. ארנון בר דוד קיבל השבוע שעבר החלטה מנהיגותית. הכי קל זה לשבות, להגיד בוא נעמיד את המשק ליום, מה יקרה יקרה. יש משק לנהל, יש מדינה לנהל, אבל הוא החליט לנסות לתווך. הם ביזו את נשיא המדינה, אז אתם באים בתלונות ליושב ראש ההסתדרות.
לא, אז אני, סליחה, אז גם נשיא המדינה נכשל, אבל את זה אני אגיד לו כשהוא ידבר איתי. אבל גם ארנון בר דוד מבחינתנו, מבחינת הציבור, נכשל?
אני חושב שאנחנו כחברה נכשלנו. אני חושב שאנחנו כמדינה נכשלנו. שאנחנו נכשלנו שיש קומץ של קיצוניים שמחזיקים בשבי את ראש הממשלה. שאנחנו מגיעים למצב של שר הביטחון, מתחנן לשר המשפטים בשידור חי און קאמרה, תן משהו ואומר לו לא. מה זה המדינה של יריב לוין? של מי? של איתמר בן גביר? של מי המדינה הזו? אז אנחנו לא אומרים נואש. ישבנו עד לשני דקות אחדות בבית הנשיא, ביחד עם נשיא המדינה, וניסינו עד הדקה האחרונה, עד השנייה האחרונה. היינו אפילו אופטימיים לרגעים מסוימים, להעביר עיכוך כזה או אחר, עצירה כזו או אחרת, ואמרנו, בואו נעשה מהלך קטן אחד שיביא לתרועה גדולה. נכשלנו, את יודעת, רוצה לשמוע את המילה? נכשלנו בסיבוב הזה, לא הצלחנו לעצור את החקיקה של הסעיף הזה.
100%. מה הלאה?
עכשיו אנחנו בימים האחרונים, ארנון ייכנס את מוסדות ההסתדרות. אנחנו נכריז סכסוך עבודה כללי במשק, והודענו לראש הממשלה, שמהיום כל מהלך חד צדדי, שיכול לפגוע בדמוקרטיה, או במעשים שמתכוונים לעשות, יתקל בתגובה עוצמתית של ההסתדרות. זו האמת לאמיתה.
תגיד, זה לא...
וככה אנחנו נפעל.
זה, יניב, זה לא טיפה מאוחר מדי?
לא, כי אני מזכיר לך שהם רוצים לבוא אלינו עם שורה של חוקים שלא חשבנו לעולם או לא חלמנו בחלומות הרעים ביותר שלנו שהגיעו למדינת ישראל. אנחנו לא הולכים לשום מקום. כשאני נכשל במשהו, זה נותן לי מוטיבציה להצליח בפעם הבאה. יחד עם זאת, הכישלון לא של ההסתדרות, הכישלון לא של ארנון, הכישלון שלנו כחברה, הכישלון של האופוזיציה, הכישלון של ראש הממשלה, שבמשמרת שלו המדינה שלנו הפכה למשוסעת אי פעם.
אני מוכנה לקבל כשאתה מטיל את זה על הפוליטיקאים, אבל כחברה, כשאתה רואה ששבעה חודשים אנשים נמצאים ברחובות, כמו שאמר קודם זוהר לפקוביץ' שיזם ההייטק עם דגל וזמבורה ועם צעדה באמת במטורפת כזאת שלא ראינו, אני חושבת, מימי המדינה הזאת בתחילת הקמתה.
אבל נכנענו, המחאה לא הצלחנו במחאה.
בסדר, המחאה תמשיך, הנה, והוא אומר, המחאה תמשיך. אז החברה לפחות, בתוך הדבר הזה עד הסוף, אבל אתה יודע, מי שמקבל את ההחלטות, פוליטיקאים, גם...
אני לא דיברתי על צד כזה או אחר, ההפסד הוא של כולנו, ענת, וזה לא משנה לאן זה צד אנחנו משתייכים. ההפסד הוא של כולנו, כי החל מהיום, או מהשבועות האחרונים, אנחנו לא אותה חברה, לא אותה מדינה, כפי שהיינו לפני שנכנסנו לתוך הטרפת הזו. וזו מציאות. היום זה בושה להגיד שמאלן, האם זה בושה להגיד ביביסט? האם זה בושה בכלל? אנשים לא מדברים, אנשים רבים. אני לא אומר את זה בשם הפומפוזיות ברעיון עםך. זו המציאות של כולנו, אנחנו חשים אותה, אנחנו מרגישים אותה, גם את רואה את עם ישראל. אז שם דיברתי שאנחנו נכשלנו והפסלנו כחברה. להפך, אני מוריד את הכובע בפני אנשים שיוצאים למחאה. וזה לא משנה מאיזה צד, אנשים שבוחרים לעזוב את מקום העבודה שלהם, את אזור הנכות שלהם, את הילדים, את המשפחה, להשקיע את כספם בנושא, אז אני מוריד לפניהם את הכובע.
100%. סכסוך עבודה ומה? כלומר, מתי הרשבתה?
סכסוך עבודה כללי במשק, שיהיה פתוח לאורך כל זמן. אם נראה צעדים חד צדדיים חדשים, אם נראה פעולות אגרסיביות של הממשלה, נפעל.
אוקיי. יניב לוי, ראש אגף ההסברה בהסתדרות. תודה רבה, יניב.
תודה, שאני דף
שורות. שלום, שלום. יעל אילון, עורכת איפה הכסף, הגיעה לאולפן. שלום, יעל.
שלום, ענת.
בואו נפתח ליעל מיקרופון.
שלום, ענת, שומעים אותי.
נכון. עכשיו, קודם כל היום הייתה מין השבתה כזאת מלאה, לא מלאה, של העסקים, קניונים.
כן, פורום העסקים שמייצג 150 חברות גדולות במשק הודיע על השבתה, אבל היא הייתה השבתה לא מלאה, אם נאמר בלשון המתה, היא הייתה השבתה שבעיקר מבחינת הציבור הרגשה במי שמבקרים בקניונים הגדולים, הקניונים של חברות דוגמת עזריאלי, מליסון וביג, סגרו את שעריהם, מרבית החנויות שבהם, מרבית הרשתות הגדולות היו סגורות, למעט רשתות המזון, רשתות המזון והפארם. בצהריים הייתה הקלה בשביתה הזאת, כשרשת ביג אפשרה גם את פתיחתם של רשתות המזון אצלה, אבל סניפי הבנקים, תחנות דלק וכל השירותים האחרים לציבור הופעלו כסדרם, במטות החברות אפשרו סגירה של המשרדים, והבנקים הגדולים והחברות האחרות אפשרו לעובדים שרצו למחות ולשבות, לצאת על, לא על חשבונם, אלא על חשבון המעביד. הפורום הזה שהיה בעצם הרבה יותר דומיננטי או אגרסיבי מההסתדרות, בעצם פעל היום, הבטיח ופעל לסוג של השבתה. הוציא עכשיו הודעה, עוד לא משמעותית במובן הפרקטי, אבל הודעה מאוד כעוסה על החקיקה, וכל חברי הפורום, אנחנו מדברים על המנהלים הבכירים במשק, הודיעו שהם עולים כרגע לירושלים, להצטרף למחאה. האם המהלך הזה גם יגרור המשך של צעדים של השבתה מחר? זה עדיין לא ידוע, אבל אין ספק שהפורום הזה מאוד כעוס, מאוד מרגיש נפגד, וכרגע הוא הגוף היחיד שבעצם פועל לשיבושים במשק.
כן, כי את הציבור בעצם, אני לא יודעת, זה אולי לא מעניין, כי הציבור רצה להגיע, נגיד, ציבור שלא
רוצה להפגין.
רוצה להפגין, והציבור שרוצה, נגיד, כן להיכנס לקניונים, וכן לקנות, אז חלק מהציבור מעניין אותו, חלק מהציבור לא מעניין אותו.
נכון.
הרבה מאוד מהציבור עולים לירושלים להפגין.
את צודקת, אבל את מי שזה מאוד נגע להם באופן ישיר, זה עובדים שעובדו בקניונים הללו ובחנויות הללו, וכמובן בעלי הרשתות והחנויות.
אוקיי, טוב. יעל, תודה, אנחנו רוצים לפרסומות.
רונן לקו.
אז בוא נגיד שלום לרונן נימני, הבעלים של רשת קפה קפה, אחת מהרשתות שנמצאת כמעט בכל קניון. שלום רונן.
שלום, ערב טוב.
שלום, שלום. טוב, אז קודם כל ספר לנו מה היה אצלך, בתי הקפה עבדו, לא עבדו, מה היה עם העובדים?
כן, קבוצת קפה קפה זה לא רשת קפה קפה, עם עונה 15 מותגים, מאות סניפים בכל רחבי הארץ, וגם בקניונים. אני הייתי בין הראשונים כנגד הרפורמה, סלש הפיכה המשטרית הזאת, היא משפטית, ו עובדתי גם המון דברים בהתחלה. אני חושב שאתמול אני הייתי כנגד הסגירה של הקניונים. של
למה?
כי אני חושב שזה לא תרם. אם זה הולך עם ההסתדרות יחד, אז כמובן שאני הייתי בעד, והייתי סוגר, והיינו סוגרים את הכל, והיינו סוגרים את החנויות גם ברחובות. אבל זה לא הולך. ידעתי שלא היה לזה שום ערך מוסף. ומה שקורה זה שפשוט קבוצת קפה קפה ניזונה מזקנים, וזקנים מאוד 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 קשה להם לבוא ופתאום לספוג יום אחד גירעון תזרימי בטוב, ועל אחת כמה שהגירעון התזרימי הזה נמצא בחופשת יולי-אוגוסט, שאנשים יוצאים, ובתי קפה מלאים, ואת יודעת, פתאום חור כזה של עשרות אלפי שקלים בגירעון של התזרים, מאוד מאוד מקשה עליהם.
אז רונן, מה היה היום? אז תכלס, אם אתה אומר, היה סגור, כלומר, לא היה, אנשים, כן, לא עובדים הגיעו,
כי הקניונים היו סגורים. כן, היו סגורים, ואת יודעת, אף אחד לא נותן את הדעת על ההפסד הזה. לא מבחינת העובדים שאנחנו משלמים את כל העובדים. העובדים אמורים לבוא ולעבוד, לא עבדו, הלכו.
אתה יכול להעריך את ההפסד הזה, את גודל ההפסד?
אצלנו זה בהרבה מיליונים, הרבה מיליונים. לצורך העניין כל הספקים, זה הדברים למאפים ולחמים, דברים צריכים יום יום, שמו שם, אתה שלם להם.
כן.
כל הדברים האלה גורם המון כנום.
כן, הרבה
מאוד כסף, כן.
זהו, רונן, אתם שוקלים לתבוע את בעלי הרשתות?
לא, אנחנו לא מתכוונים לא לתבוע, אנחנו עושה הכל בקשרים מאוד טובים עם כל הקניונים ועם כל
אבל אתם מצפים לאיזשהו פיצוי?
אני לא רואה איך הפיצוי הזה, אם אני מצפים, אני אשמח מאוד אם היה מגיע פיצוי, כי סך הכל, שוב פעם, הזקן מאוד מאוד קשה לו, וכפי שאמרתי כבר, יום כזה הוא מבחינתו מאוד מאוד בעייתי, ואני קיבלתי ים של הודעות, גם אני וגם מנכ"לים וגם מנהלי אזורים, ים של מזכיינים שמבחינתם זה, הם לא יודעים איך להתמודד עם זה, אבל אני לא רואה, גם בפעם הקודמת שסגרנו, ואני התבד הסגירה, שסגרנו מסגרות, אז לא קיבלנו שום פיצוי,
אז זהו, אז
ולא
עכשיו,
מאמין שפיצוי יגיע.
אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם אתה מאוכזב מתפקודו של ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות?
כמובן, ודאי שאני מאוכזב, אני ציפיתי שזה יהיה יחד, ואם זה היה יחד, אין לי ספק שהדברים היו אחרת, כאילו, אבל לא היה, ובינתיים אנחנו סגרנו, וראינו איך זה הועיל.
באיזה מובן אחרת?
אחרת, כי את יודעת, כשסוגרים בכל המוסקים המדינה, בשדה תעופה ודברים כאלה, חד משמעי, זה היה נראה אחרת, אני חושב, כאילו, היה לזה הרבה יותר
אפקטיבי?
ודאי, הרבה יותר עוצמה, הרבה יותר כוח, הדברים היו נראים אחרת, אין לי ספק בכלל. כשאנחנו בתוך קניונים, שאנשים באים, קונים, סוגרים, בסדר, נו, אוקיי, אז לא יבוא יקנו יום אחד, מה זה עשה? לא עשה כלום.
אבל עדיין, אותן חנויות סגורות, אותם בתי קפה סגורים, אותו קניון נעל את שעריו, אותם אנשים לא יכולים להיכנס, עובדים לא יכולים לעבוד, אז נו, אז מה זה משנה אם זה, אם תחת חסות ההסתדרות או בלי חסות ההסתדרות?
כי תחת ההסתדרות יש עוד גופים, יש שדה תעופה, יש דברים שהם מאוד אקוטיים, מאוד משמעותיים, שמדינה שלמה נסגרת, זה אחרת לגמרי, זה נראה אחרת, זה נשמע אחרת.
ואתה חושב שאם מדינה שלמה הייתה נסגרת, זה היה משפיע יותר על מקבלי החלטות, על הממשלה נגיד?
אני לא יודע, בטוח, אני לא יכול להיות בטוח, אבל אני מאמין. אולי זה כן היה מזיז, או אולי כן היה משנה משהו, כן. כשאנחנו, רק אנחנו עשינו את זה, אני ידעתי, וזה כלום בשום דבר, נו.
רונן, לסיום, אם פורום העסקים יחליט על צעדים נוספים של השבתה, מה תהיה התגובה שלכם?
אנחנו נזרום, אנחנו יחד עם הפורום, ואנחנו זורמים, אני דעתי אגיד, אבל אני לא חושב, כמו שאמרתי אתמול, אני לא חושב שזה נכון, הלוואי ויהיו איתנו עוד אנשים אחרים, אבל זה לבד לא מספיק.
אוקיי, רונן נימני, בעלים של רשת קפה קפה. תודה רבה, רונן. תודה. עכשיו פרסמות. חזרנו, שלום לעורך הדין אמירם גיל, מומחה לשוק ההון, מה שלומך?
שלום ענת.
כמה אתה מוטרד היום?
מוטרד מאוד, לא רק מהיום. כדאי לא לפתוח במובן מאליו, אבל בימים אלה שום דבר הוא לא מובן מאליו. חקיקה כמו שעברה עכשיו בכנסת היא מכה קשה מעצם האירועור שלה לדמוקרטיה, לשוק ההון המקומי, למערכת הפיננסית, ליכולת של כולנו בעצם, אם זה לקוחות של
הבנקים. אני רק אזכיר, יותר אנחנו נפרוט את זה לפרטים, אני רק אזכיר את המדדים, את הדולר שמתחזק, השקל שנחלש והמדדים שיורדים, אבל אחר כך אני אדבר על זה עם אורי גרינפלד. אבל קודם כל, בואו ננסה לבדוק איך זה משפיע על החסכונות שלנו, כלומר, חשבנו שתהיה פשרה, אין שום פשרה, הכל עבר מלא מלא, והשאלה היא, מה זה עושה לנו, או אם הייתה עילת סבירות, כמו שיש עדיין כרגע, אז איך זה כן משפיע על החסכונות שלנו?
אז אנחנו כולנו הרי מושקעים בשוק ההון, בין אם אנחנו רוצים את זה או בין אם לא, דרך כספי הפנסיה שלנו, שהגופים המוסדיים, חברות הביטוח, קרנות הפנסיה, קופות הגמל, מנהלות עבורנו בשוק, וכולנו מושפעים בצורה משמעותית מכל תנודות ומכל שינויים שקורים לא רק בשוק, אלא בכלל במערכת הפוליטית, במערכת הכלכלית, ולכן ההשפעה היא אמורה להיות, היא צפויה להיות גדולה מאוד. אני אתן לך כמה דוגמאות. עילת הסבירות ברגע שהיא בוטלה פותחת פתח לכוח בלתי מוגבל לשרים, לפוליטיקאים שממונים באופן ישיר על המערכת הפיננסית, לקבל החלטות, ללא פיקוח שיפוטי, לדוגמה, כל הנושא של מינויים, אנחנו שומעים הרבה על המינוי של דרי, אבל זה לא רק דרי. לשר האוצר ולשר המשפטים יש יכולת למנות רגולטורים פיננסיים, ראינו לאחרונה את המינוי של יושב ראש רשות ניירות ערך, שמבלי לומר, מבלי להביע שום עמדה לגבי האדם לגופו, ראינו שהיועץ המשפטי של משרד האוצר כבר התנגד למינוי הזה.
כלומר, שוב פוחדים שאנשים לא נכונים ימונו במקומות שהיו אמורים להיות נכונים, ולשמור עלינו. כלומר, משהו עלול להיסדק בשמירה על הכספים שלנו, בשמירה על החסכונות שלנו, לזה אתה מתכוון?
בדיוק, שומרי הסף של המערכת הפיננסית, ראשי הרשויות, הרגולטורים, רשות ניירות ערך, רשות שוק ההון, עוד מינוי אגב שאמור לצאת לפועל בקרוב, בעתיד גם הפיקוח על הבנקים, רשות התחרות, כל הרשויות האלה הן מושפעות על ידי מינויים, סמכויות של שרים, ועכשיו לא יהיה מי שיפקח ויעצור את השרים האלה על החלטות לא ראויות, וכפי שאנחנו רואים, ההחלטות האלה כבר קורות, שיקולים לא ראויים במינויים בכירים.
אגב, כן, אגב, אפשר גם הנגיד, כלומר, דיברנו על היועצת המשפטית לממשלה, אבל גם הנגיד, הכיסא שלו לא בטוח בכלל, ויכול להיות שהוא ישיג את המסקנות לפני, ואלך כבר קיבלנו לזה כל מיני רמזים. דבר נוסף?
אז מעבר לכך, לשר האוצר יש סמכויות בחוק, בכל מה שקשור למערכת הפיננסית, למשל, יכולת בחוק התחרות בבנקים, לקבוע מה מסגרות האשראי שאנחנו לקוחות הבנקים נוכל לקבל מהבנקים כדי שיבטיחו שאנחנו גם נהנה מתחרות מגופים חדשים.
איך זה קשור? איך זה קשור, אמירה?
אז זה למשל משהו שהשר מוסמך לקבוע בעצמו, כי ההחלטה מקצועית מנהלית, אשמח כמובן חוות דעת מקצועיות שהדרג המקצועי נותן לו, אבל ההחלטה בסוף היא שלו, ואם אנחנו כלקוח של בנקים, לקוחות של בנקים, בסוף נוכל למשוך יותר או פחות כסף מהאוש שלנו, כי שר האוצר קבע כך. זו החלטה שעד היום הייתה פיקוח, הייתה ביקורת שיפוטית על השר. מהיום לא תהיה ביקורת כזו. אז אם השר יחליט עכשיו שלמשל, כדי לשרת אינטרסים עסקיים או של מקורבים בבנק כזה או אחר, או של בעלי הון מקורבים כאלה או אחרים, הוא מקבל החלטה שמסגרות האשראי יצומצמו או יוגדלו או יופחתו, לא יהיה מי שיעצור את ההחלטה הזו. דבר נוסף, השר גם רשאי למנות, אגב מינויים, חברים בוועדה שמפקחת על הריכוזיות במשק. זה דבר שכבר קיים שנים בחוק. עד היום, כאמור, השר יכול להחליט, אבל הוא כפוף לביקורת. מהיום הביקורת הזו בסימן שאלה גדול מאוד. דברים נוספים.
כן, לא, אין לנו ככה בזמן, אבל אתה יודע שיכולים להגיד לך בסדר, אוקיי, אז אתה אומר. השאלה היא, מעשית, כמה זה עלול לקרות באמת?
אבל אנחנו צריכים כמובן לחכות ולראות, אבל החשש הגדול הוא שהמערכת הזו מתנהלת בצורה תקינה ומקצועית, ויש לנו מערכת פיננסית באמת באמת ראויה להערכה מאוד, הרבה מאוד שנים, ומה שקרה היום שאנחנו בעצם ערערנו את הבסיס שלה, אנחנו בעצם משנים את האיזון הבסיסי במערכת המפועד, מאוד מאוד מפוארת ומתפקדת היטב הזו, וההשלכות עלולות להיות חמורות כאלה שאנחנו באמת עוד לא יודעים לצפות, אבל כבר יודעים לזהות את נקודות התורפה שכולנו עלולים לשלם את המחיר.
אוקיי, עורך הדין אמירם גיל, מומחה לשוק ההון. תודה רבה, אמירם.
תודה.
אנחנו רק רוצים לעדכן שהחל מחמש, שזה עוד מעט, עוד פחות מרבע שעה, תצא צעדה מגן סקר שתובל על ידי אנשי ביטחון ובחירי המשק לבמה המרכזית ברחוב קפלן בירושלים, ליד הכנסת. בין המשתתפים נדב ארגמן, בוגי יעלון, דני חלוט, תמיר פרדו, דן הראל, יום טוב סמיה, יאיר גולן, דני יתום, משה לדור ועוד. אנחנו יוצאים לפרסומות אחרונות, עוד מעט בורסה. שלום אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, אלן אורי.
אלן ענת.
שלום שלום, קודם כל מדדים.
כן, אז אנחנו רואים את המדדים פה בישראל בירידות שירחו והתפסקו בחפי שנה, חפי שעה האחרונה. מדד המעוף יורד ב-2.1%, תל אביב 90 יורד ב-2.9%. מתקנים למשל על תל אביב נדלן, 3.5%.
זה ממש, זה צניחה, נכון?
זה צניחה, כן, תראית, כל היום הזה היה יום מאוד מאוד תנודתי, התחלנו ירידות, ואז קצת תיקן חזרה, והיה קצת אולי לתיחות, וכמובן...
לא, זה ממש מדהים, מדהים איך הבורסה מקשיבה, כלומר, כל איזה חצי דיבור על פשרה, שינה את המדד, מפלוס למינוס, מעליות לירידות, ועכשיו גם השקל נחלש מאוד.
בדיוק, אז בדיוק אותה תמונה ראינו בשקל, שאפילו במהלך חלק מהיום הוא נסחר ואפילו התחזקות קלה, אבל כמובן שבחצי שעה האחרונה רואים את השקל נחלש מאוד, אנחנו ב-3.66 אפילו, חלשות של למעלה 100% ממש מהלך האחרון, וזה כמובן משפיע ישירות על הציפיות אינפלציה ועל אגרות החוב, וכל מה שהכרנו מהחודשים האחרונים.
תגיד, בוא נדבר רגע על חברות דירוג האשראי, מרגע שהחוק הזה בוטל, מה עכשיו, אחרי שראש הממשלה הבטיח, לא נעשה שום דבר, לא יעבור שום חוק, הכל יהיה בהסכמות, ושום דבר לא קורה. מה עכשיו?
שאלה מצוינת, כי אין, הדיווח של חברות האשראי, הוא לא עכשיו, זאת אומרת, יש פרקי זמן שבהם פרסמים את הדוחות, אבל כמו שאמרת, הדוח האחרון שפורסם, גם של S&P וגם של מודיב, שהשאיר בעצם את הדירוג כפי שהוא, נאמר שם בצורה מאוד ברורה שזה תחת ההנחה שהחקיקה תיאתר והגיעו להסכמות, וזה הנחה שהתקבלה אחרי שיחות באמת ככה דובר של חברות האשראי עם הממשלה, אופוזיציה וקואליציה, וכרגע שזה לא נראה שיש הסכמות, אז יכול להיות שאנחנו נראה באמת איזשהן הצהרות מחוץ לצרות הרגילות, ואולי אפילו סוג של הזרה האחרונה לפני שינוי בדירוג. אני חושב שאנחנו באמת צריכים לשמוע משהו מחברות הדירוג.
תגיד, החברות האלה ששבתו היום, מליסרון, מגזר עסקי, עזריאלי, ביג, כל אלה, מי שנסחרת בבורסה, מה, הן עשו המניות שלהם?
אז האמת שלא רואים במניות האלו משהו שונה ממה שרואים בכלל בבורסה. זאת אומרת, אם אני מסתכל על ביג, אז רואים ירידה של 4.2%, שזה קצת יותר ממדד הנדלן. אם מסתכלים על עזריאלי, אז מסתובבים למשל ירידה של 2.6%, ככה שזה איפשהו באמצע נע בתוך מדד הנדלן, שיש שם חברות שבדרך כלל יורדות או עולות יותר, יותר תנודתיות או פחות תנודתיות, אז אין לזה משהו חריג בחברות הספציפיות האלה, בניגוד למגמה בבורסה. אני חושב שסך כל המגמה היא זו שקבעה מה שקורה, וכאמור, במדד הנדלן רואים ירידות יותר חדות מאשר במדדים הכלליים.
טוב, אורי, אנחנו צריכים לסיים. אורי גרינפלד, אסטרטגר של פסגות. תודה רבה, אורי. סיימנו. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקד וולפין, בדיגיטל מיכל קדוש, שי איידלר, ומאור רטה, אריה אלדד פה, שלום אריה.
לא מנת.
איתן קבל גם פה, שלום
איתן. ערב טוב, שלום לכם.
שלום, שלום. אני נוטשת, אתם ממשיכים.